התחלנו לעסוק בחמדת עריות. והרמח"ל מפרט שנושא חמדת עריות הוא מתפרס על כל חלקי האישיות. לא רק קשר פיזי, לא רק קשר של ראייה, בכלל לא רק, אפילו לא דברים שהם בכלל קשור קשר בין איש לאישה, אלא נושאי שיחה. זנות הפה והאוזן. לפעמים יכולים להיות רק גברים, או אפילו אדם לבד בינו לבין עצמו. אין לו שום קשר עם אישה מסוימת. הוא לא רואה אישה, הוא לא מדבר עם אישה. אבל נושא השיחה, דיבור בדברי זנות, או שמיעה לדברים האלה. אדם יכול לקרוא דברים שקשורים לדברים לא צנועים, לדבר עם אנשים אחרים, לדבר עם עצמו. וכבר צרחו ככרוכיה, ואמרו, ולא יראה בך ערוות דבר, ערוות דיבור, זה ניבול פה. זאת אומרת שהחמדה כל כך גדולה, שהיא עלולה להשתלט על עולם הדיבור שלנו. חמדת העריות עלולה להשתלט על השיח, על השפה. מה הבעיה הגדולה בזה שחמדת עריות משתלטת על השפה, על השיח, על הדיבור? הבעיה היא הצבא. לא יהיה בחרבה דבר, זה פסוק שנאמר ביציאה למלחמה, ביציאה לקרב. וגם המדרש הבא, באבון נבלות פה, צרות רבות וגזרות מקדוש מתחדשות, ובחורי שונאים של ישראל מתים. יש פה נושא שקשור למלחמה, לצבא. זאת אומרת שהמלחמה של עם ישראל, כשעם ישראל יוצא לקרב, בעצם הוא נאבק על תרבות, על רוח, על תרבות של חברה, על תרבות, על אופי של עם. וכשעם ישראל מגדיר היטב את זהותו, את המהות הלאומית שלו, אז יש לו כוח להילחם. אבל אם הזהות הלאומית שלנו היא נמוכה, רדודה, עוסקת בדברים כאלו, אז היא מתרוקנת מתוכן, היא משתשתשת, אין שכינה שורה במעשה ידינו. אז מי אנחנו בעצם? לכן הרקנות האישית היא לא רק עניין של רקנות אישית, היא הופך להיות רקנות לאומית, רקנות חברתית. וזו כבר סכנה, סכנה לעם, סכנה קיומית. המנבל פי מעמיקים לו גיהנום. גיהנום, רקנות, רקנות נפשית, רקנות מחשבתית. אנשים נהיים חלולים, ריקים, כמו הכל ריק הזה. כשאדם מתרגל לחשוב, לדבר, לתת מקום לשיח נמוך, הוא הולך ומתרוקן, הנפש שלו מתרוקנת, החיים שלו מתרוקנים. מוות, מוות באוויר, בחורי שונאים של ישראל מתים. הכל יודעים קלה נכנס לחופה, המנבל פיו, אפילו גזר דין של 70 שנה לטובה הופכים לו לרעה. הוא הורס את המרקם החברתי של עם ישראל. הוא מכניס מוות, רקנות בתוך האטמוספירה של העם. ולכן הנושא של השיחה הוא מאוד חשוב. אפילו בין איש לאשתו, שהם מותרים זה בזה, אף על פי כן, מה התרבות? מה השיח? מה האווירה שנוצרת? האם נוצרת אווירה נמוכה, רדודה, שיח, אז הבית מתפרק, המשפחה מתפרקת, האומה מתפרקת, אין שכינה. ולכן לא רק דיבור, גם שמיעה. שמיעה זה גם שותפות. שותפות בשיח רדוד. שותפות בשיח שיוצר ריקבון, ריק בחברה, ריק בנפשות. אף השומע ושותק, זעום השם יפול שם. כל החושים צריכים להיות נקיים מהזנות מעניינו. אבל היצר הרע, כידוע, הוא לא כל כך מבטר, ויש לו תמיד סברות. מה הסברה של היצר הרע? חשכה אדם לומר שכל מה שאמרו על ניבול פה זה רק לאיים, להרחיק אדם מן העבירה. על מי צריך לאיים? על מי שדמו רותח הדברים האמורים. יש אנשים באמת עם בעיות רציניות, יש להם יצרים מאוד חזקים, אבל אנחנו יודעים לעשות חלוקה. אני יודע לעשות חלוקה, כמו שניסינו, דיברנו בפעם הקודמת, לעשות חלוקה בין מגע מיני למגע שהוא חברי, בין הסתכלות יצרית להסתכלות שהיא אסתטיקה. אותו דבר גם כאן, אני יכול לעשות חלוקה בין ספרות או סגנון דיבור או מחשבה שהוא יצרי כזה, באמת הוא בעייתי, לבין שאני דרך שחוק באלמה. זה לא, זה סתם שיהיה נחמד, קצת עניינים קצת משחררים, קצת אווירה נעימה, קצת לא, שלא יהיה יותר מדי כבד. אדם נמצא שהוא חושב שהוא יכול לעשות חילוק, כן? אז הוא יכול לעשות חילוק בין משהו שהוא עלול לעורר שערת יצרים, תוכן, שיחה, נושאים לסגנון דיבור, לבין משהו שהוא קצת עושה איזה קלות קצת בחיים. זה לאו מילתא, אין לחוש. שוב, היצר הרע מנסה לעשות חילוק. בענייני עריות, כל הזמן היצר הרע מנסה לעשות חילוק. אמר לו, זה דברי יצר הרע. מקרא מלא, אמרו חז"ל, בחוריו לא ישמח, יתומיו על מותיו לא ירחם. למה? כל פה דובר נבלה. ולא הזכיר הכתוב, לא עבודה זרה, לא גרירות ולא שפיכות דמים, אלא חנופה, לשון הרע וניבול פה. זאת אומרת, הדיבור בסוף יוצר את החברה. השיח זה החברה, זה התקשורת. ואם בסוף הדיבור הוא שטחי, רקוב, רדוד, חלול, אז החברה מתפרקת. אז אין לה חוסן פנימי, אז אין לה זהות, אין לה אופי. זה לא מצחיק. לא ככה בונים חברה. על בחוריו לא ישמח השם. לכן צריך לדעת שניבול פה הוא ערוות דיבור ממש. אל תחשוב, אל תעשה חילוק ותגיד אני לא עושה שום דבר מעשי, זה לא נכון. אתה מרוקן את השיח, את הקשרים החברתיים, אתה מעמיד אותם במקום בזוי. ולכן נאסר ככל שאר ענייני הזנות. חוץ מגוף המעשה, אף לפי שאין בו כרת ומיתת בית דין וכו'. חוץ מזה שזה גם גורם לייצור הראשי בסופו של דבר, בעקיפין, אדם שמתרגל לשפה נמוכה, למושגים נמוכים, לתרבות קלוקלת, בסוף זה משפיע גם על ההתנהלות המעשית שלו.
פה זה
מדבר על
ניבול, וזה התחיל בפסקה של דיבור עם אישה.
לא, לא דיבור עם אישה. דיבור בדברי זנות. זה לא דיבור עם אישה. זה דיבורים בעניינים לא צנועים. בלי נשים. אין אישה בכלל, ואנשים מדברים על דברים לא צנועים. אנחנו צריכים, אז אדם צריך להתבייש בזה. זה צריך להתבייש. איך אפשר שזה השיח בין אנשים, זה מה שרוקם, זה התקשורת, זה מה שמחבר. בלי זה כאילו אנשים לא יכולים לדבר אחד עם השני, בלי זה אי אפשר ליצור שיח בין בני אדם. זה עוד קלון לחברה, עוד קלון לאדם. בדיוק, זה המחשבות של היצר. כך הוא מתחיל לעבוד. זה בדיוק מה שאמרנו, זה החילוק שהוא עושה. זה החילוק, לא אישית חס ושלום, אבל זה החילוק שהוא עושה, זה בדיוק החילוק. זה סלנג, בדיוק. זה ככה זה מתחיל. אני חושב שאני יודע לעשות חילוק, זה סלנג, זה לא באמת. ככה זה מתחיל. ומה יוצא? יוצר רדידות נפשית. אדם לא שם לב, יוצר רדידות נפשית. מה?
כל חלוקה תהיה בעתיד, גם לדבר בכלל,
אבל אף אחד לא ידבר. לא לדבר דברים נמוכים, דברים גבוהים.
אם זה גם בצורה שמדברים, אז זה לא משנה מה מדברים, אלא איך מדברים.
נכון, אני מסכים איתך. זה משנה מאוד מה מדברים ואיך מדברים, אתה צודק. למה? אני יכול לדבר דברים מה ואיך טובים, למה לא? למה? לדבר דבר יש המון דברים טובים שאפשר לדבר, למה לא? מצוין. מה? אבל זה לא דברים שליליים. אין בהם שום דבר שלילי. אם אתה רוצה לעזור למישהו ועושה איתו חסדים, זה דיבורים שליליים. זה מצוין. אבל אני מאוד מסכים עם הנושא. זה בדיוק כאן סוגיה. שזה סלנג. אז הכל מותר. היה לצערנו, היה אדם בארץ, היה יהודי אחד שעשה שמות במדינת ישראל. פשוט היה יצר ריקבון חברתי. זה היה נורא והיום. והוא יצר שיח שלהם, יצר, הוא היה לו אתר עם עוצמות, הוא יצר ריקבון בחברה הישראלית, שכל הכל הכל היה שיח רדוד. והכל הכל השיטה שלו הייתה לטוף את זה במושג סלנג. הוא היה מומחה לזה, אפילו הוציא מילון סלנג. הוציא ספר, מילון סלנג ישראלי, וזאת הייתה השיטה שלו, דרך הכותרת הזאת שמכשירה את כל השרצים, הוא יצר ריקבון נוראי בחברה הישראלית. הכל בדיבורים, רק בשיח. זה נורא. הנזקים היו נזקים שאי אפשר לתאר. איזה נזקים לאומיים יש לזה, ביטחוניים, בכושר העמידה של מדינת ישראל, בכושר העמידה של החיל, הכל, זה נזקים שאי אפשר לתאר. בעצמאות, בגאון הרוח, זה נזקים עצומים. בסוף זה מגיע למחשבות. זאת אומרת, גם המחשבה, כי מה הנושא בסוף? הרקנות הנפשית. שאדם מתרוקן. אז אם אדם מתרוקן, אז הוא, בסוף הוא מתמה את החברה הישראלית. כי הוא רק בפנים, אז בסוף הכל מתרוקן. עוד ועוד אנשים עם מוח רק, עם נפש נבובה. אז בסוף זה... גם הוא מפרק את המחנה. כן, הפסוק ונשמרת מכל דבר רע, זה המשך של אותו פסוק, לא יראה בך ערווה דבר. וחז"ל אומרים נשמרת מכל דבר רע, שלא יערהר. זאת אומרת, זה גם חלק ממחנה ישראל. חלק מהשראת השכינה. ערעורי עבירה קשים מעבירה. כי בסופו של דבר, הנושא העיקרי הוא לא המעשה העבירה עצמו. זה לא מה שמטריד אותם. בוודאי זה נורא עבירה, אבל הדבר העיקרי הוא מה קורה ללב, הריק הנפשי, על מה אדם חושב, מה מסתובב לו בראש, מה הוא מתרגש, איפה הוא נמצא, איפה האישיות שלו, מה מעניין אותו. אז ממילא איזה שיח נוצר, איזה אווירה, איזה תקשורת, איזה עולם, איזה תרבות, איזה מדינה, איזה חברה נוצרת, זאת השאלה. זו שאלה לאומית. תועבת השם מחשבות רע. הנה דיברנו משני גופי עבירות חמורות, ובעצם דרך הסוף פה של המחשבה אנחנו נכנסים לנושא הבא. יש פה חוליית קישור כזאת. כי מה יוצא? שמה שמעניין אותנו בסוף בסוף בנקיות, זה נקיות הדעת. רואים שכל הנקיות בסוף חותרת לשם. למה הכל חותר? למחשבה. שמה זאת עיקר הנקיות, נקיות המחשבה, נקיות הדעת. וזה מוביל אותנו לנושא הבא, שהוא נושא המאכלות אסורות. כן? אז אחרי שראינו שני גזל ועריות, הדרגה השלישית אחר גזל ועריות זה איסור מאכלות. טוב, יש כל מיני מאכלות אסורות, שטרפות, תערובות, בשר וחלב, חלב, דם, בישולי גויים, יין של גויים. כל אלו נקיות בהם צריך תקדוק גדול וצריך חיזוק. למה צריך תקדוק וחיזוק? שתי סיבות. סיבה ראשונה, תאווה. לפעמים אדם הוא מאוד מאוד רעב, וזה מה שיש לאכול. וכשאדם רעב, אז זה ניסיון מאוד קשה. עכשיו אנחנו שבעים, אכלנו ארוחת צהריים, אבל כשאדם הוא מאוד מאוד רעב, אז זה ניסיון לא קל. ולפעמים יש משהו מאוד מאוד מגרה. מאוד מוצא חן, מאוד מושך. ואדם מחפש סקולות. דבר שני, לפעמים יש גם עניין כספי. לפעמים, פה בארץ, ברוך השם, זה פחות חזק, אבל צריך לדעת שבהרבה מקומות בעולם זה נושא כספי גם. חסרון כיס ביסורי תערובות. לפעמים אדם צריך גם להפסיד. כן, אם לפעמים, נגיד, יש תערובת אסורה, אז אדם נאלץ לזרוק. זרוק לפח, סיר עם אוכל טוב, שבטעות התבשל עם הסן חלב וכל מיני דברים כאלו, אז זה גם ניסיון, זה כספי. טוב, גם כאן, מה הנושא? אנחנו צריכים ליצור עמדה, עמדה שמכוחה אנחנו מתמודדים עם ענייני הכשרות. המקל בהם, במקום שאמרו להחמיר, משחית נפשו. כן, הנושא שאנחנו מקפדים על כשרות הוא שוב הדאגה לעולם הנפשי, לעולם הפנימי, לנפש, ויותר מזה למחשבה, כמו שהוא כותב בהמשך, שהמחלות האסורות מכניסות טומאה בליבו ונפשו של אדם, קדושתו של מקום מתסתלקת ומתרחקת, נטמאתם בם וניטמתם, עבירה מטמטמת, הגענו למחשבה, מסלקת ממנו הדעה האמיתית ורוח השכל. הקדוש ברוך הוא נותן לחסידים, השם ייתן חוכמה. זאת אומרת, שוב, המטרה, הנושא העיקרי שאליו אנחנו חותרים זה העולם הפנימי, המחשבה והדעת. אנחנו צריכים להתרגל לכך שכשאנחנו אוכלים, אנחנו בעצם באים במגע מאוד מאוד קרוב עם המציאות שתחתנו. יש בעולם דומם וצומח וחי. בדרך כלל אנחנו שומרים על איזשהו מרחק בינינו לבינם. כשאנחנו באים לאכול, אנחנו פתאום יוצרים מגע מאוד מאוד קרוב, אולי הכי קרוב שרק אפשר, בינינו כבני אדם, לבין מדרגות נחותות מאיתנו. צמחים, בעלי חיים. האדם באשר הוא אדם, כאשר הוא מודע לזהותו האנושית, הוא יודע שזה מאוד מאוד משמעותי לשמור על הזהות האנושית. לשמור על, על האישיות האנושית שלי. לכן האדם בכל המקומות יצר איזשהו מרחק בינו לבין עולם החי ועולם הצומח. יצר איזשהו מרחק. כדי לאפשר לזהות האנושית שלו להתרקם כזהות אנושית שהיא שונה. כן, האדם לא חי עם החיות ביחד. הוא מבין, הוא לא חי בתוך הטבע. הוא מבין שזה יפגע בו. אם אתה תחיה בתוך הג'ונגל, תחיה בתוך השדה, תחיה מעבר לקשיים הפיזיים, אז יש פה עניין נפשי. אתה תפגע בזהות הנפשית האנושית שלך. האנושיות שלך לא תתממש. היא תשתף על ידי גורמי הטבע. ולכן כל פעם שאדם בא במגע, במיוחד של אכילה, אנחנו רואים שאדם, כל שהוא יותר תרבותי, הוא מפעיל סוג של מסננת. סוג של מסכים, כדי שהמגע מהטבע עד אליי יעבור איזשהו תהליך שמתאים לעולמי האנושי. כן, אנחנו לא הולכים לשדה ונועצים שיניים בעגבניה. לא עושים ככה. למרות שזה מנהג הכבשים והעיזים, אנחנו לא עושים ככה. אדם רעב לא הולך לשדה, הוא עגבניה שם ביס. לא עושה ככה, אף בן אדם. הוא לוקח את העגבניה, שוטף אותה, מכניס אותה לארגז, מביא אותה הביתה, חותך אותה, מכין מן הסלט, שם בצלחת, משתמש במזלג. המון מסננת. לקחת את הצומח הזה ולהביא אותו אליי, לעולמי האנושי. לעשות לו איזה עיבוד. כי אדם יודע שאם הוא ילך לשדה וינעץ שיניים בעגבנייה, הוא יוצר רדידות לאישיות שלו. הוא שוחק את עולמו האנושי. הוא מאבד את הבן אדם. כן, אומרים, תאכל כמו בן אדם. אם אתה לא אוכל כמו בן אדם, אתה משהו בבן אדם שלך נשחק. אותו דבר, עולם החי. כן, אומות העולם, גם הם מחויבים, למשל, ביצור עבר מן החי. גם אומות העולם. זאת אומרת, זה עבר מן החי, זה הגדרה, אתה בן אדם. תבדיל את עצמך מהחי, החיות באות טורפות. אתה לא. אתה קודם כל תהרוג, אחר כך תיקח את הבשר. זה כבר איזה משהו. אתה לא חיה. ואנחנו, עם ישראל, עוד יותר מפעילים עולם שלם של מסננות ומסננות ומסננות. מה מגיע אלינו לתוך העולם שלנו? צריך לדעת שכשאתה לוקח דברים מהצומח ומהחי ואוכל אותם, אתה מכניס מרכיבים של זהות, של נפש, אליך, לתוכך פנימה. קודם כל, איזה בעלי חיים? אומר המדרש, תסתכל בפרשיית הקורבנות ותראה מי הם הבהמות, מי הם החיות שהקדוש ברוך הוא חפץ שנקריב אותה, בהמה טהורה. לעולם, אומר המדרש, תהיה מהנרדפים ולא מהרודפים. תסתכל בבהמות, אף חיה טרפה. לא מקריבים לקדוש ברוך הוא לא זאב ולא דוב ולא אריה, לא מקריבים חיות טורפות. חיות מאוד מאוד כאלו שהן לא תוקפניות ולא טורפות לחיות אחרות. זה תכונות. אם תאכל חיה טורפת, משהו מהתכונות יחדור לנפש שלך. אנחנו לא אוכלים את זה. בבית המקדש בכלל, אנחנו אפילו חיות השדה אנחנו לא אוכלים. לא מקרבים. רק חיות מבויתות. עז, כבש, פרה. זה החיות שמאוד קרובות לאדם. יונה, החיות הכי הכי קרובות אלינו. שיש התאמה מאוד גבוהה בין נפשם לנפש האנושית. הן הכי פחות מאיימות על הנפש האנושית. על חיות יחסית רכות, עדינות. שור שנוגח. אבל עדיין, אנחנו רואים שבני האדם מסתדרים משברים. מסתדרים. רוב בני האדם מסתדרים. אתה הולך לקיבוץ, אתה רואה מאות פרות, בסדר, מסתדרים. לא מפחיד, לא מפחיד. בהמת עבודה, שור. קורה, שור שנוגח. אבל השגרה, אם הפרות תהיה פרות, זה שגרה נורמלית לגמרי. דם, אסור לאכול דם. הדם זה הנפש. גם כשאתה לוקח כבר חיה טהורה, אבל מה, אתה רוצה שהנפש שלה תיכנס לתוך הנפש שלך? מה, אתה רוצה להיות עז בעצמך? הרי אנשים לא אוהבים להיות עז. זה מאוד חזק. אז אתה לא יכול לקחת דם, דם שלה זה הנפש. לא, אז הם מוצאים לה את הדם. מסנן. וכשאתה לוקח, רגע, אז מה אתה אוכל? צריך לסנן, וצריך עם חלב. המון המון מסננות. אותו דבר בצומח. כשמה שכבר מגיע אליך, שהוא ישתלב בעולמך האנושי. אחרת הוא אומר, מכניסים טומאה בליבו ונפשו של אדם. אתה מכניס מרכיבים זרים, מרכיבים לא אנושיים, זה משפיע בסוף על צורת החשיבה שלך. כי השכל והנפש קשורים. בסוף יש קשר הדוק בין מעמד הנפש לצורת החשיבה של השכל. נפש שהיא גסה, היא תחשוב בצורה גסה. נפש שהיא אכזרית, אז היא תחשוב בצורה לא ישרה, בצורה עקומה. השכל שלנו, זה איזה עבודה זה שהשכל יהיה נקי, נקיות הדעת. כן, השם ייתן חוכמה. אנחנו צריכים הרבה הרבה ליצור תנאים כדי שתחול עלינו מחשבה של רוח הקודש, מחשבה עליונה. ולכן נדרשת פה זהירות גדולה, מאכלות אסורות, יותר משאר איסורים, כי הם נכנסים בגופו של אדם ממש, נעשים בשר מבשרו, חלק ממך. אז שוב, מה זה נקיות פה? נקיות, נקיות הדעת האנושית, לשמור על צלם אלוקים שבאדם. ולכן לא רק הבהמות הטמאות השקצים מלבד טמאים, אלא גם הטרפות הן בכלל הטומאה. צריך להיזהר, ללחות שחיטה, כן? הכל פה דקויות. למה? כי אנחנו עוסקים בסוגיה של נפש. אנחנו עוסקים בסוגיה נפשית. סוגיה נפשית, עולם הנפשי הוא עולם מאוד עדין. מאוד 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 עדין. כל דבר קטן יכול להשפיע על הזהות הנפשית שלנו. כל דבר. כמו גם המחשבות. כל טעות קטנה, מיד יש לה השלכות, מחשבתיות ונפשיות. וכמו שאנחנו מאוד מאוד זהירים ושמים לב מה אנחנו אוכלים מבחינה גופנית פיזית, לא לאכול אוכל שעלול לפגוע בגוף שלנו, אותו דבר, שים לב שאנחנו לא פוגעים בנפש שלנו. תגיד לאדם, תאכל, הוא מגיד בהמשך, תאכל קצת אוכל מקולקל, מה זה משנה? לא נכון. מספיק שאדם אוכל גרם אחד של אוכל מקולקל יכול אחר כך להיות חולה שבועות. גרם קטן מערר לו כבר את כל שיווי המשקל של כל הכל מתפרק. אותו דבר הנפש. גם הנפש שלנו היא דבר מאוד עדין, מאוד מורכב, וצריך מאוד לשים לב מה נכנס לנפש. כי חוט השערה, הוא אומר, נשחט רובו של קנה, נשחט חציו, זה כלום. זה כחוט השערה. כמה נפלא כוח המצווה. חוט השערה מבדיל בין טהרה לטומאה. נכון, זה העולם הנפשי שלנו. מי שיש לו מוח בקודקודו, כלומר, שוב, דואג לדעת, מבין שהנושא הוא ניקיון הדעת, וכמה אנחנו עמלים כדי שיהיה לנו דעת, להבין, חוננו מאיתך הדעה, להתחיל להבין צורת חשיבה נכונה, לראות את הדברים בצורה אמיתית וישרה, אז יחשוב את יסורי המאכל כמאכלים ארסיים, היקל אדם על עצמו לאכול, יישאר איזה חשש קטן, ודאי שלא יקל. אם לקל, נחשב שוטה גמור. ואיסור המאכל כבר בארנו שהוא עד ערס ממש ללב ולנפש. כן, זה הנושא שלנו, הנפש. מי יקל במקום חשש של איסור עם בעל שכל? שוב, הוא חוזר כמה פעמים על הביטוי, נפש, שכל, כל הזמן, כדי שנתפוס, נבוא בגישה כזאת, כמו שבענייני הריות, בסופו של דבר זאת הסוגיה, מה קורה לנו בנפש, מה קורה לנו במחשבות, זה דבר כשרות. כשרות על זה הקרב. מה קורה לנו בנפש, מה קורה לנו במחשבות. אז זה מאוד משמעותי, שאיזה מזון אוכלים. מזון כשר, משפיע. עכשיו אפשר לדבר עם אדם, סברות נכונות. הוא יכול להבין יותר טוב את הגמרא, את האמונה, לחשוב שמחשבה ישרה יותר, כללית יותר. אני חס ושלום, לא מקפידים בזה. ואחר כך הרבה דברים לא מבינים, נראים מוזרים. הדבר זה נאמר, ושמתה סכין בלואיך עם בעל נפש. האדם ששומר על נפשו לא לוקח סיכונים, לא מכניס לתוך הגרון מה שלא בטוח. עד עכשיו דיברנו על חטאים שבין אדם לבין עצמו. אדם עלול לרוקן את זהותו האנושית מרוב חמדת בצע. יש חטאים שהם תוצר של המתח החברתי. המתח החברתי, לא יצרים, לא מדבר פה על יצרים, לא ממון ולא עריות ולא מזון, יצרים חזקים, יצרים קיומיים, אלא נושא אחר, המעמד החברתי. נושא של המעמד החברתי מאוד מטריד את בני האדם. אדם הוא חשוב לו להיות מרכזי בחברה, חשוב לו בכלל שיהיה ככה מצב חברתי טוב. ויש כל מיני טעויות שנולדות מחברת בני אדם. מביא רשימה ארוכה, הונאת דברים, הלבנת פנים, הכשלת עיוור בעצה, רכילות, שנאה, נקימה, שבועות, דבר שקר, חילול השם. מי אומר ניקיתי מהם, טהרתי משמע בם, ענפיהם רבים ודקים, ייזהר בהם טורח גדול. אז מכאן הרמח"ל עובר לנושאים שקשורים לדינמיקה החברתית. נושא ראשון זה הונאת דברים. הונאת דברים, לדבר בפני חברו לבד שיבוש ממנו. כל שכן אמירה בפני רבים, דבר שיבוש בו, או לעשות מעשה שיגרום לו שיבוש. כן, יש שלוש דוגמאות, המכנה המשותף שלהם הוא יבוש, שגורם לחבר בושה. מה זה לגרום לחבר בושה? לגרום לאדם להחליש לו את ביטחונו העצמי. זה הנושא. לאדם יש לנו, לצערנו הרב, נטייה להחליש ביטחון עצמי של הזולת. למה? למה אנשים מחלישים ביטחון עצמי של הזולת? זאת אומרת שיש פה קרב סמוי מדמות מרכזית בחברה, מי מוצלח חברתית, של מי, למי המעמד היותר טוב. יש קרב. החברה זה דבר מאוד מתוח, אנשים רוצים להיות מובילים בחברה, מרכזיים, מוערכים. אדם מאוד מאוד מתוח, מאוד מלחיץ אותו הנושא החברתי. אדם שהוא מרגיש דחוי, עולם משמעותי בחברה, זה מאוד מאוד מטריד, מאוד מציק. ולפעמים האדם, כדי לבצר את מעמדו החברתי, כדי לוודא שהוא ממוקם במקום הנכון, הוא במקום לקדם בדרך החיוב, הוא עושה את זה בדרך השלילה. אם אני אחליש את הביטחון העצמי של מישהו אחר, אז ממילא אני יותר חזק. אם הוא קצת פחות בוטח בעצמו, קצת יצא לשוליים, אז אני עכשיו יותר מרכזי. או לפעמים האדם רוצה לחזק את הביטחון העצמי שלו בעיני עצמו, על ידי זה שהוא מחליש את ביטחונו העצמי של הזולת. אז כאילו אני התחזקתי כך. ולכן יש נטייה לא טובה אצל בני האדם לעקוץ. לעקוץ אנשים, כל מיני עקיצות קטנות, גדולות, מכל מיני סוגים של עקיצות, כשהמטרה היא אחת, טיפה להחליש את הביטחון העצמי של מישהו. בכל מיני דרכים. לפעמים זה לומר לו משהו. לפעמים לבד, לפעמים ברבים, לפעמים זה לא לומר. זה ליצור סיטואציה שגורמת לבן אדם חוסר ביטחון. כל זה נקרא הונאה. עונה אפשר לפרש גם מלשון צער, כמו בן עוני, בן צערי, אבל אפשר לפרש עונה כמו עונת ממון. מה זה עונת ממון? עונת ממון למדנו, דיברנו על עונת ממון, זה בעצם לפגוע במעמד הכלכלי. אותו דבר, אתה יכול לפגוע במעמד החברתי. זה סוג של עונה. פירקת את מעמדו של האדם, מעמדו החברתי. כמו שאמרו מסכת במה מציעה, אם אדם הוא בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. יש אדם שהוא מאתגר אותך, כי הוא עשה שינויים רציניים מאוד בחיים. הוא מחייב אותך באיזשהו מקום. הוא מוביל. הוא עושה דברים שאתה לא מצליח לעשות. הוא קורא תיגר עליך, כי הוא מציג לך כל הזמן כמה אתה היית יכול והוא לא. תראה איפה הוא הגיע. ואתה יכולת להיות כמו. הוא עוקף אותך. ותראה איזה גיבור הוא. אז במקום שאדם ילמד טוב, אז אני גם מנסה. אז אני מנסה להחליש את ביטחונו העצמי. קצת להוריד לו, לצנן אותו. קצת להקוץ אותו. להוציא לו את האוויר. כאילו ככה המעמד שלי מתחזק. זכור מעשיך הראשוני. עכשיו, זו שיטה עגומה. לחזק את מעמדי על ידי החלשת מעמדו של מישהו אחר. יותר גרוע, חלאים באים עליו, לא אמר לו כדי שמו חבריו ליאור, זכור נמי נקי עבד. מישהו שיש לו קשיים בחיים, צרות, איסורים, להגיד לו כנראה ש קדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, אם הוא הביא לך כנראה שיש סיבות. אז שוב, אתה בא בשם הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו הסנגור הגדול של הקדוש ברוך הוא, ומגן הקדוש ברוך הוא לא צריך הגנה. הקדוש ברוך הוא לא חסר לו שום דבר, הוא לא צריך שיגנו עליו, לא צריך סנגורים ולא מליצי יושר, הוא מסתדר מצוין. אבל אתה החלשת בן אדם בדרך, וזה הרבה יותר גרוע. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה פה עכשיו. זאת אומרת שיש לו תפקיד, ואסור לנו להחליש ולפגוע באף בן אדם. לפעמים אדם מחליש את הזולת לא בדיבורים. חמרים מבקשים תבואה, לא אמר לאיך הוא אצל פלוני ויודע שלום אחר תבואה מי אמר. אתה יכול להחליש בן אדם על ידי זה שאתה מזכיר לו את חסרונותיו. לא בדיבור, באמצעים עקיפים. מציף לו מחדש, הוא מנסה קצת לשכוח את הנקודות שבהם הוא חלש, שהוא לא מוצלח, ואתה מזכיר לו בעקיפין את הנקודות. אל תשכח, יש לך חסרונות. אתה רואה, אתה לא מוצלח בזה, אתה לא מוצלח בזה. אדם נאלץ עוד פעם להודות ולעמוד מול העובדה שהוא, מה לעשות, הוא לא הצליח, הוא לא סוחר טוב. אתה שולח אליו אנשים למסחר, והוא לא סוחר טוב. וכל הדברים האלו הם הונאה. בכלל, הונאה זה החלשת ביטחון עצמי שעלולה להיות גם על ידי אכזבות. אם אתה יותר ציפיית שווא לבן אדם ומאכזב אותו אחר כך, זה גם עונה. כי מה שעשית לו, החלשת לו עוד פעם את הביטחון. האדם נותן אמון, ואז שאתה עזבת אותו, אז מאוד מחליש לו את הביטחון העצמי. כי אז הוא מרגיש עוד יותר, כזה לא מוצלח, יש אנשים מזלזלים בו ולועגים לו ולא חשוב בעיניהם, זה מאוד מחליש את הביטחון. הגמרא מביאה שם דוגמה, אם אדם נכנס לחנות ומשגע את המוכר, בכלל אין לו שום כוונות לקנות. כמה זה עולה, כמה זה עולה, מה אתה אומר, ואם אני אגן לך ככה, סתם משעמם לו. אז מה הבעיה? לא גנבתי לו שום דבר, לא פגעתי בו. יותר זה ציפיות. יותר את הציפיות של בן אדם, ציפיות שו, אתה יודע שזה שו. זאת אומרת, אתה יודע מה האמת, אני הולך, אין לי זמן. אז מה, הוא מרגיש שהוא עשה מעצמו צחוק. זאת אומרת, הוא התאמץ, השקיע בך זמן, תשומת לב, וסתם בעצם זלזלת בו, להגת לו, לזמן שלו, לעבודה שלו, בעצם עשית ממנו בדיחה. זה מחליש לו את הביטחון העצמי. הוא מרגיש נרמס, הוא מרגיש שאנשים מזלזלים בו, משחקים איתו. זמנו לא יקר בעיני אנשים. הוא מתמסר, וההתמסרות שלו עושים בסוף קרקס. זה פוגע, זה מחליש את הביטחון העצמי. כל פעם שאנחנו נוצרים תחושה למישהו של הערכה, של התעניינות, של חשיבות, ואחר כך להחזב, זה דבר שהוא מאוד מאוד מסוכן. שבוע, היה בדיוק מישהו לימד אותי לקח. התקשר אליי איזה מנהל מוסד במקום אחר, אמר לי, אני מחפש מחנכים. אז אמרתי לו, אני חושב על התלמידים, אני חושב על מחנך. ואז עבר לידי איזה תלמיד, ואמרתי לו, מה, במקרה בדיוק רעיון, פניתי לתלמיד, אמרתי, בוא שנייה, מה אתה אומר, אולי אתה רוצה להיות מחנך שם ושם? אמר לי, אני אחשוב על זה. התקשרתי לאותו מנהל מוסד, אומר לי, למה דיברת איתו? ואם אני אעשה עליו בירור, ואני חושב שהוא לא מתאים, אז סתם הוא נהיה לו אכזבה, כי אתה כבר דיברת איתו, יצאת לו ציפייה, ואני בסוף אברר עליו באיזשהו שהוא לא מתאים, סתם נהיה לו אכזבה, מפח נפש. אמרתי, וואי, צודק, כל הכבוד. הוא יראה את עיניי, נכון? אמרתי, פעם הבא אמר לי, תגיד לי את השם קודם כל, אני אברר עליו, עשה עליו תחקיר, ואז אני אגיד לך שאני רוצה אותו, תפנה אליו. כל מיני דוגמאות, זה יאיר את עיניי, אמרתי לו, תודה רבה, שבוע באמת יאיר עיניי. כל פעם אנחנו צריך לשים לב. אתה יוצר ציפייה אצל בן אדם, אתה אומר, זה ציפייה. ציפייה שאחרי זה מתאכזבת, זה איסור עונה. למה זה היה אתמול? כל פעם אנחנו צריכים ללמוד מהרבה דברים בחיים. איך שלא, לא ליצור אכזבות. כי זה נקרא עונה. זה מחליש לו את הביטחון עצמי. אחר כך, אותו אברך שיגידו לו בעצם לא, הוא לא יודע למה לא, הוא מיד נוצר לו, כנראה אני לא טוב, אני לא מספיק זה, ויהיה מלא מחשבות רעות על עצמו. חבל. למה להחליש לו את השמחה שלו, את האמון שלו בעצמו? עבודה מאוד מאוד חשובה. כל שכן אם זה ברבים. אמרו זיכרונם לברכה, גדול הונאת דברים יותר מהונאת ממון. כסף אפשר להשיב. דימוי עצמי זה מאוד מסובך לתקן. חולשה של ביטחון עצמי זה מאוד קשה להשיב. יראת מאלוקיך. כל שכן אם זה ברבים, מלאים לך ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אז העולם הבא, שלכל אחד יש לו ייעוד, כל אחד יש לו משמעות, כל אחד יש לו שורשים, שייך לאיזה מטרה גדולה. אם אתה מחליש ביטחון של מישהו, זאת אומרת, אתה אומר שאין לו עתיד, אין לו לא חשוב. אתה לא מבין שכל אדם חשוב, כל אדם יש לו ייעוד מסוים. כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. הקדוש ברוך הוא על זה תמיד דלתו פתוחה להקשיב, לעזור לאדם שעשו לו הונאה, מקשיב לו. זה נושא מאוד רגיש. כי הקדוש ברוך הוא שלח את הנשמה הזאת לעולם. הוא חתום עליה. הוא הביא אותו לפה. אז יש לו אחריות. בתור מי ששלח את הנשמה, שלא יפגעו בביטחונה העצמי, שהיא תעמוד ותוכל להתממש. לכן, אין הפרגון ננעל בפני מי שעשו לו הונאה הדברים. אפילו לדבר מצווה. שוב, אתה בא להגן על הקדוש ברוך הוא, אתה בא בשם ריבונו של עולם, אפילו לדבר מצווה, אסור. לא, אנחנו לא נעזרים בעניינים ערכיים רוחניים, בשביל לקדם את המעמד החברתי שלנו על חשבון הזולת. לא, זה לא שיטה. אתה רוצה לדאוג למצוות, תדאג למצוות. אבל אם זה מחליש ביטחון עצמי של מישהו, פניו משתנות, אסור. אסור לא מקדמים את העולם הרוחני על ידי החלשת ביטחונם העצמי של אנשים. אף פעם לא ככה. אני זוכר לפני הרבה הרבה שנים, אני חושב אחת השנים הראשונות שהתחלתי ללמד, זה כבר ממש המון שנים, 16 שנים. זה השנה הרביעית שלי בהוראה. אני זוכר שנפרדתי אז מתלמיד, הלך להתגייס, ואז הוא אמר לי שכל השנים, כל השנים שלו בבית ספר, הוא היה תמיד, תמיד חוטף הערות מהמורים. למה? הוא לא מפריע. אבל אני קלטתי למה, כי הוא היה בחור שתמיד יוצר תחושה של אני בחוץ. הוא היה מקרין כזה, אווירה כזאת, אני בחוץ, הוא לא מפריע, אבל הוא כזה, אני מהצד, אני לא שייך. וזה משך כנראה, זה מאיים על מורה, זה מאיים על איש מערכת שיש אחד כזה. אז זה משך, אנשים, מורים, מחנכים, קצת תקצו אותו על זה. וזה זה, 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 זה עשה לו נזקים שנים. והוא אמר, לי, אני הצלחתי, הוא אמר, השנה הזאת של שהייתי עכשיו בתלמיד, אני מרגיש שזה ריפא אותו מזה. שכאילו לא ניסו, שהשתדלנו לא לשלוח לו חץ, אף פעם. למרות שהוא היה כל הזמן גם כן ככה, מהצד. עוד כאילו לא אמר כלום, היה כזה מרוחק. אבל גם את הפרידה הוא לא הצליח לדבר, הוא לא דיבר איתי. הוא השאיר לי פתק. לא רצה לדבר. הוא השאיר לי פתק כזה, שלום, תודה רבה. משפט אחד קצר. פעם ראשונה בחיים שלי שלא להגו לי, שלא יודע. זה דבר, זה המאמץ, כי לפעמים יש לך בן אדם שאתה רוצה לקדם אותו, משם מצווה, תיזהר. תיזהר שאתה מקדם אותו בלי לפגוע בו, לפעמים זה כמעט עומד על קצה הלשון, זה ניסיון מאוד מאוד גדול. כל המאמרים האלו באים להדריך אותנו איך בונים מעמד חברתי. אתה רוצה לבנות את המעמד החברתי שלך? אתה רוצה להיות מרכזי בחברה? טוב. לא על ידי רמיסת אחרים. לא על ידי פגיעה במעמדם, בביטחונם עצמי של אחרים. לא ככה אתה מקדם את מעמדך שלך. טוב. בהצלחה.